טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו ממשיכים במאמר מאוד חוכמת הקבלה של בעל הסולם. באופן עקרוני אנחנו נמצאים בדף קמ"א, אבל אני אעשה סקירה קצרה על מה למדנו עד עתה בלי נדר. אז בעל הסולם התחייב לתת לנו פה ביאור מקורי על מה סובב את חוכמת הקבלה. הוא נתן משפט מעולה פשוט שמסביר כי כל החוכמה היא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אנחנו לא נרחיב עכשיו, אבל הסברנו את זה בשיעורים הקודמים בהרחבה, מי שרוצה לשמוע יוכל לשמוע בהקלטות, אבל העיקרון הוא שחוכמת הקבלה מדברת על גילוי אלוקותו יתברך לנבריו פה, לא אחרי המוות ולא בעולם הבא ולא אלא פה. וזה מסודר בסדר מובנה איך משיגים את זה. הסדר הזה נקרא דרך קודם ונמשך. נוסף הזה הוא דיבר איתנו על מה שנקרא כלל ופרט, שכלל הכוונה שכל האנושית מתחייבת בסופה בהכרח ובחיוב מוחלט להגיע לגילוי הזה, וזה נקרא גמר תיקון הכללי. ופרט שיש אנשים פרטיים בכל דור שמגיעים לזה בעצמם. בעצם התהליך הזה כולל קוף חפי מדרגות, 125 מדרגות של התפתחות רוחנית עד להשגת אלוקותו יתברך בשלמות. הוא דיבר איתנו בנוסף על ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות, למה יש את זה ולמה צריך את זה. אז הוא אמר שכמו שאנחנו רואים פה חיה הכי פשוטה, אם ניקח וננתח אותה ביולוגית וכימית וכל המבנה שלה, נראה שאפילו המקק הכי קטן הוא מאוד מאוד מורכב, וסך הכל מה המקק צריך לקיים את עצמו. אז בוודאי שמערכת העולמות הרוחנית שמולידה את כל המציאות שלנו היא מאוד מורכבת, ולכן יש ריבוי של שמות כביכול לא מובנים, כמו עולמות ופרצופים וספירות. דיבר איתנו על הדבר האחרון שהגענו אליו, זה עניין של בית סדרים, אחד מאלה לטאטה ואחד מטאטה לאלה. הכוונה שההתפתחות של המציאות היא מלמעלה למטה, הבורא מפתח את כל המציאות ממערכת העולמות העליונה עד לעולם הזה הגשמי שאנחנו חיים אותו, בסדר קודם ונמשך של 10 עולמות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. ואחר כך כשאנחנו נבראים בסוף התהליך הזה, אנחנו מתחילים לטפס חזרה מתתה לאלה, מלמטה ללמעלה, להשיג אותו, אותו יתברך. אז הסדר מלמעלה ללמטה נקרא סדר השתלשלות העולמות. אפשר גם להגיד סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות. אבל בעיקרון יש מושג כזה בקבלה ידוע, השתלשלות העולמות, הכוונה איך השתלשלה המציאות עד שהתגשמה כמו כאן עכשיו, מהבורא עד לכאן. וכשאנחנו חוזרים בחזרה, אז זה נשמע, נקרא בשם השגות. יש את האדם השגה רוחנית או מדרגות של נבואה ורוח הקודש. לכאן בעצם הגענו, זה הנושאים שדיברנו. עכשיו היום אנחנו נדבר בעצם על אחד הדברים הכי מרתקים. בסוף השיעור אנחנו נגיע בעזרת השם ובלא נדר להמחשה ממש של מה אני צריך להשיג בחיים האלה. ונראה שכל המושגים שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים אותם, אנחנו רחוקים מלדעת אותם. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אני עכשיו מחזיק את העיפרון הזה, בסדר? עכשיו, מה אני חושב? אני יודע מה זה עיפרון, למה? כי אני מחזיק אותו ואני יכול לכתוב איתו. אז כשאני אומר לכם מה אני מחזיק ביד, כולכם תגידו עיפרון. אבל האמת, השאלה אם אני באמת יודע מה זה עיפרון, הרי מה מגלה לי שזה עיפרון? החושים שלי. אני מרגיש ביד, אני רואה בעין, אני יכול ללחוץ ולכתוב ואני רואה איזה תולדה מהעיפרון. אבל בסופו של דבר, אני לא באמת יודע מה זה עיפרון. כי אנחנו יכולים רק לראות בכלים שאין לנו בחושים, כמו מיקרוסקופ או כל מיני כלים של כימיה, שאין לי מושג מאיזה חומרים זה מורכב, כימיים, מה הרכבים הכימיים, או מה קורה בפנים, או אם יש עליו חיידקים, או אין עליו חיידקים. וכל זה אני מדבר עוד רק ברמה הגשמית. זאת אומרת, יבוא כימאי וייתן לי איזה נוסחה כימית, אני אגיד לו, אני לא יודע מה זה הנוסחה הזאת. ואני אגיד לי, מה זאת אומרת? זה הרכב של עיפרון. או יבוא איזה מדען אחר וייתן לי את המסה של העיפרון, כמות החומר. יגיד לי, זה ככה, יש כמות כזו של מסה. יגיד לו, מה זה? הוא אומר, מה זאת אומרת? זה כמות של עיפרון. זאת אומרת, אנחנו אומרים, כל אחד יכול לחוות את העיפרון אחרת, אבל בסופו של דבר, גם כל התיאורים האלה זה רק תיאורים של מה שאנחנו חווים מהעיפרון. גם המסה זה חוויה שלנו, זה מדד שאנחנו קולטים אותו. אבל באמת, האם אני יודע מה זה? לא. יותר מזה. האם אנחנו יודעים בכלל מה סובב אותנו? נגיד בני אדם. אדם יש לו חבר, או בן משפחה, או שכן. האם הוא באמת יודע מי זה השכן הזה, או החבר הזה, או בן משפחה הזה? התשובה היא לא. למה? אני יודע שזה נשמע דברים קצת מעופפים, אבל תכף תראו לך הכל מאוד מאוד תכלס, ויש סיבה להסבר. כי הסיבה היא שמה שאני קולט את החבר, זה רק ממה שאני קולט בחושים שלי. זאת אומרת, הוא נחמד לי, אני אוהב אותו, שאני חלילה ההפך, לא אוהב אותו. הוא עושה לי נעים מהמפגש שלי איתו, עושה לי לא נעים מהמפגש שלי איתו, אבל בסופו של דבר, זה רק החושים שלי, הלב, השכל וכל שאר חמשת החושים, שמה שהם חווים היא מה שיוצא ממנו. אבל מה הוא באמת, אני לא יודע. ועכשיו הכי, הכי תמוה, במה שבעל הסולם אומר, זה שגם את עצמי אני לא יודע. אני לא יודע מה המהות שלי עצמי. תראו, זה כמו שעכשיו חשמל, אף אחד לא יתווכח שיש חשמל. כולם יודעים שיש חשמל. הוכחה, הנה המזגן פועל עכשיו, אנחנו מרגישים את החום. אז אף אחד לא מתווכח שיש חשמל, אבל האם מישהו ראה חשמל, הרגיש חשמל? אף אחד. אף אחד לא ראה חשמל. אבל מטעם שאנחנו חווים את מה שיוצא מהחשמל, אם זה מזגן או תאורה או מכונת כביסה, זה לא משנה, אז אני, ברור לי שיש חשמל. אבל מה זה חשמל אנחנו לא באמת יודעים. אז אותו דבר, החבר הזה שלי, אני לא יודע מה הוא באמת. מה הוא נשמה, הוא זה, מה הוא? אני רק יודע מה שאני קולט ממנו. ממסגן אני קולט חום, מהחבר אני קולט אהבה. אני קולט יחס מסוים, אני קולט דברים שהוא נותן, הוא נותן לי כבוד, הוא נותן לי הערכה, הוא עוזר לי בדברים, אני עוזר לו בדברים, זה שאני עוזר לו נותן לי הרגשה טובה. אבל בסופו של יום, כל מערכת היחסים שלי עם החבר, היא רק ממה שנמשך ממנו, מה הוא, אני לא יודע. עכשיו אותו דבר אני. אני... האם אני קולט מי אני או מה אני? לא. אני קולט מה שנמשך ממני, מה שיוצא ממני. למשל, אם אני מקבל רחוק מפה מכה, קיבלתי מכה עכשיו נגיד מהשפיץ פה של השולחן, אז אני אומר, כואב לי. מה זה כואב לי? כואב לגוף, אבל כואב לי. מה זה לי? מה זה אני? או למשל, אני אוהב קרמבו. מה זה אתה אוהב קרמבו? אתה קרמבו זה... מה זה אתה אוהב קרמבו? או אני מרגיש טוב במקום הזה. מה זה אני מרגיש טוב? זאת אומרת, כל מה שאני מתאר, זה רק דברים שיוצאים ממני, החושים שלי. זאת אומרת, יש לי תחושה של כאב מהשפיץ פה בשולחן, יש לי תחושה של הרגשה טובה מהאווירה פה, וכן הלאה וכן הלאה. וכל זה תחושות שאני מרגיש שיוצאות ממני. אבל מה אני באמת? אני לא יודע. אז תכף נבין את הדברים האלה, ולמה אנחנו מסבירים אותם. אז אנחנו בדף קוף מם א', מאמר מהות חוכמת הקבלה, בכותרת משנה שמות מופשטים. כותב בעל הסולם כך: רבים סבורים שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה הם המין של שמות מופשטים, והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות, שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו עין הדמיון אינה שולטת שם. זאת אומרת, אנשים אומרים, מה זה קבלה? אנחנו לא מבינים קבלה, זה מדבר על אלוקות ועל רוחניות, ובאלוקות אין זמן, תנועה ומקום, אז ברור לנו שכל השמות שם הם מופשטים. מה זה דבר מופשט? דבר שאני לא יכול להשיג אותו, אני לא יכול לגוע בו, כמו חשמל. הרבה יותר מחשמל. אפילו הוא כותב פה שאנשים חושבים שהדברים האלה, אפילו עין הדמיון אינה שולטת שם. מה זה עין הדמיון? מושג מאוד יפה, זאת אומרת, כאילו בעיני רוחי, בעיני, אדם יכול לדמיין, עכשיו אני מספר לו, תשמע, הייתי במדינה כזו וכזו, יש שם נופים כאלה כאלה, ואנשים מדברים בצורה כזו, התרבות שלהם כזו, אני יכול לדמיין, אפילו שאני לא הייתי שם, אני יכול לדמיין איך זה נראה, הוא מתאר לי וכל. אז פה הוא אומר שאנשים חושבים שהעניין הקבלה, חוכמת הקבלה זה דברים שאפילו הדמיון, אין הדמיון לא קולטת. ומשום זה החליטו, שכל המדובר בעניינים האלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים. כן. ולכן הם החליטו ש... ככה זה. או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, ואותם נשתללים לגמרי מתחילתם, מיסודות המדומים. כן, זאת אומרת, יש יסוד מדומה שאני יכול לדמות אותו. אני יכול לדמות את הקוס הזאת. היא מכילה 200 cc, היא עשויה מקרטון, היא מכילה בתוכה כרגע תה, שעשוי ממים ומעלים מיובשים, אבל בסופו של יום, כשאני מדבר על אלוקות, איך אני אתאר אותו? מה אני אגיד? הוא גדול, הוא קטן, הוא רחוק, הוא קרוב, הוא טוב, מה זה טוב? אני לא יכול לתאר, אפילו דבר של דמיון אני לא יכול לתת בו. עכשיו, כל זה מה שאנשים חושבים. מה בעל הסולם אומר? תראו את המשפט הבא, הוא משפט נפלא. השורה החמישית, באמצע השורה. אולם, זה אינו אמת, אלא לגמרי להפך. במילים שלנו, כל זה שקר. מה שאנשים חושבים על חוכמת הקבלה, שזה מין דבר כזה מופשט ותיאורים שאנחנו לא תופסים, זה שקר. למה? שאין הקבלה משתמשת בשמות ובכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. עכשיו, הכלל הזה פה מודגש, אני רוצה שתזכרו אותו. הכלל הזה אומר, כל חכמי הקבלה יש להם את הכלל הזה. כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה, ונלקחת מלשון כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט, בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בעיניים, אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה. זאת אומרת, אם אדם, יש דבר שהוא רואה, זה ברור, אבל כשהוא כבר מחזיק את זה, הוא כבר ממש מרגיש, זהו, יכול להגיד, אני מחזיק את הפלאפון הזה, אף אחד יכול להתכחש לזה, אני מחזיק את הפלאפון הזה. אבל אם אני רק טועה את הפלאפון, אז אני לא יודע אם הוא רך או קשה או חם או קר, אבל כשאני מחזיק אותו זהו. נגיד יותר מזה, כשאני שותה את התה, אני מרגיש שאני יודע מה זה תה. עכשיו הוא אומר שכל מה שהמקובלים מדברים זה מבחינת השגה. מה זה השגה? אז הסברנו כמה פעמים שיש חוכמה, בינה, דעת, ראשי תיבות חב"ד. חוכמה זה אינפורמציה. בינה זה התובנות שלנו, כשאנחנו מבינים דבר מתוך דבר. ודעת זה חיבור של שניהם. חיבור של כל האינפורמציה שיש לי וכל התובנות שלי. מה זה דעת? דעת זה, מה זה בינה? סליחה. בינה זה משון בנייה. שאני בונה משהו חדש משתי אינפורמציות. למשל, יש לנו פה קערה של פירות יבשים, נכון? אז אני יכול להגיד לך שכל הפירות היבשים, לא, נגיד אחרי. כל החמוציות היבשות הן אדומות. כל אחת, אתם רואים שם חמוציות? כל החמוציות בעולם הן אדומות. עכשיו אני אקח שם את הבננה המיובשת הזאת ואני ארים אותה באוויר. ואני אראה לכם אותה ויצאו בה. אז יוצא שאם אני מחזיק משהו צהוב, אפשר להסיק מזה שזה לא חמוצית. למה? כי אמרנו שכל החמוציות אדומות. ואם הדבר הזה, הפרי היבש הזה הוא צהוב, אז הוא לא חמוצית. זה בניין. לקחתי שתי אינפורמציות. אחד שכל החמוציות אדומות, שתיים שאני מחזיק פה פרי צהוב, ובניתי משהו חדש. שהדבר הצהוב הזה הוא לא חמוצית. זה נקרא בינה, לבנות דבר חדש. עכשיו, כשאדם לוקח את כל האינפורמציה שיש לו בחיים, יש לו ידיעות בשפות, וידיעות של חוויות, וידיעות במתמטיקה, וידיעות חברתיות, והוא מוסיף עליהם את כל התובנות שלו. אז הוא אומר, יש לי דעה, זו דעתי. זו הדעה שלי. זה כביכול נחשב הדבר הכי גבוה, אבל זה עדיין לא הכי גבוה. כשאדם אומר, זו דעתי, זה עדיין נבנה מהסביבה. אבל יש דבר יותר גבוה מדעה, זה נקרא דעת תורה. שאני לוקח את הדעה שלי, לא כי אני קבעתי ככה, כי התורה קבעה ככה. ויש גם יותר גבוה מדעת תורה, זה כמעט מקביל, אבל זה נקרא השגה רוחנית. זאת אומרת, יש חוכמה שאני יכול ללמוד ששתיים ועוד שתיים זה ארבע. יש בינה, כמו שהסברנו על על הפירות יבשים. יש דעת, שזה חיבור של כל החוכמה והבינה שיש לי. כל החוכמות והתובנות שלי. יש דעת תורה, יותר גבוה. ויש השגה רוחנית. זאת אומרת, השגה רוחנית, כמו שהוא כותב פה, זה המדרגה הסופית שבהבנה, אין יותר מובן מזה. כמה שאני חושב שמובן לי, שאני יודע מה זה תה ששתיתי אותו, לקחתי עכשיו מהתה הזה טעימה, אני חושב שאני יודע מה זה תה. עכשיו פתאום עשו לי תה בטעם אחר, אני אגיד מה, זה לא תה, זה תה, רק בטעם אחר. תה צריך להיות חם, יכול לשים תה קר. זאת אומרת, השגה רוחנית זה יותר, יותר מובן וברור לנו מאשר מה זה תה. תבינו רק כמה שזה גבוה. אז הוא אומר שכל מה שלא נשיג, נשיג מחת השגה, לא נגדירו בשם ובמילה. זאת אומרת, אם חז"ל והמקובלים כתבו לי פה איזה מושג, כתר, מסך, אור חוזר, פרסה, כל מיני מושגים קבליים, זה לא סתם שמות מופשטים, הם השיגו את זה בהשגה רוחנית. תבינו רק כמה שהדברים האלה הם לא באוויר, הם פה ממש, הם השיגו אותם יותר מכל דבר, הרמה הסופית של ההבנה. אז זה החוק שהוא מסביר לנו. מטעם החוק, כל מה שלא נשיג לא נגדירו בשוב ובמילה, אז יוצא לנו בעצם ההסבר הזה, שחוכמת הקבלה מדברת על דברים מאוד מאוד בקרקע, מאוד פה, מאוד תכלס. רק שיש פה עולם מושגים שלם שצריך ללמוד אותו. זה בדיוק הפוך לחוכמת הנניח. מה זה חוכמת הנניח? חוכמת הנניח זה הפילוסופיה. הפילוסופיה באה ואומרת, תקשיב, בוא נניח שאתה הולך בעולם חשוך. ובוא נניח שפתאום מישהו שם מראה לך איזה אור קטן. ובוא נניח, אבל כל זה סתם. הם לא השיגו כלום, לא תפסו כלום. זה סתם תיאוריות על תיאוריות של בכבושי חשיבה מטופשים. לפעמים נראה שהם עוסקים בשאלות מהותיות אמיתיות, אבל הם לא השיגו שום דבר שם. אז זה פילוסופיה, חוכמת הנניח. בוא נניח שככה ובוא נניח שככה. חוכמת הקבלה לא מניחה הנחות. חוכמת הקבלה זה השגות רוחניות, וכל מה שכתוב נכתב מתוך השגה. לכן צריך להבין שמה שאנחנו מדברים זה אפילו יותר פרקטי מהלכה. כי בכל תגיד לי הלכה, מה יותר פשוט מהלכה? אתה אומר לי, מותר לי להדליק אור בשבת, או אסור לי להדליק אור בשבת, זה פשוט מאוד. זה הכי פרקטי שיש. זה הכי פה בקרקע. הוא בא ואומר לנו פה, תדע לך שחוכמת קבלה היא אפילו יותר מזה. היא מאוד מאוד תכלס. דף קוף מבית, הממשיות שבחוכמת הקבלה. טוב. אז הממשיות שבחוכמת הקבלה. אולם, גם במציאות הגשמית, הארוחה נגד חושל, נמצאים גם כן דברים ממשיים, אף על פי שאין לנו שום תפיסה ודמיון בעצמותם. כמו האלקטרו והמגנט, המכונים בשם פלואידום, עם כל מי שאומר, עם כל זה, מי זה אומר שהשמות הללו אינם ממשיים? בשעה שאנו מכירים בסיפוק גמור את פעולותיהם. ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא, דהיינו האלקטרו בעצמו. והשם הזה כל כך ממשי, עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שמכירים את השמות, לחם וסוכר וכדומה. זאת אומרת שאתה אומר לבן אדם, בוא ניקח אפילו עוד מושגים, נרחיב את זה, אתה אומר לילד, כן, חשמל, או אלקטרונים, או מגנט, או נגיפים, וירוסים, חיידקים, כל ילד מבין שזה קיים. אף ילד לא מתנגד לזה היום שיש עולם של חיידקים. לפני 300 שנה לא היה מושגים כאלה, לא ידעו שיש חיידקים. אולי קצת יותר, אני לא יודע בדיוק, אבל עולם החיידקים הוא די טרי. זאת אומרת, הוא היה קיים תמיד, אבל לא ידענו אותו. אבל היום, תגיד למישהו, מי שיבוא יגיד לך, שמה, לא קיים מושג כזה חיידקים, אז אדם נורמל יצחק עליו. הוא ידחה, אבל מה, אתה רואה חיידקים? אני לא רואה חיידקים, אז מה, זה אומר שהם לא קיימים. כמו שאני לא רואה את החשמל, ואני לא רואה את תאי הגוף. אני רואה אור, אני לא רואה את האור. עדיין האור מורכב מתאים, גם אם אני לא תופס אותם. גם אם אני לא רואה אותם בחוש. אז הוא אומר אותו דבר. הוא אומר שכמו שבמציאות הגשמית, הארוחה נגד חושנו, נמצאים דברים שהם ממשיים. חיידק זה דבר ממשי. מה זה חיידק? חי שהוא דק. הוא דק עד כדי כך שאני לא רואה אותו. אז יש לי פה משהו שהוא ממשי, אבל לא רואה אותו. חשמל זה משהו ממשי, האלקטרון. האלקטרון הוא דבר ממשי, אף אחד לא מתווכח, אבל אף אחד לא ראה אלקטרון. אז איך אנחנו, אף אחד לא ראה בעין שלו אלקטרון. אולי דרך מכשירים, אני לא בקיא בזה, אבל סוף סוף אף אחד לא רואה אלקטרון, וכולם מדברים, אלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים, גרעין, תא, חיידק. איפה זה כל הדברים? אז הוא אומר אותו דבר, זה המערכת הרוחנית. אני ממשיך לקרוא במילה ולא. ולא עוד. אלא אם תרצה להגיע מעט לכלי יונחה. מה זה כלי יונחה? השכל שלנו, כן? מי שרוצה קצת התאמנות לשכל זה פה. ולא עוד, אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי יונחה, הייתי אומר לך בדרך כלל, אשר כמו שהבורא התברך, אין בו שום תפיסה והשגה, כלל וכלל. ממש בשיעור הזה, אין שום השגה בבחינה העצמית שבכל נבריו, ואפילו בהגשמיים שאנו מגששים בידינו. עכשיו זה, הרבה אנשים יכולים להגיד לי, פה איבדנו אתכם. על מה אתה מדבר? מה זה? אין לי השגה בעצמי. אני לא מרגיש את עצמי, אני לא מרגיש את החבר שלי, אני לא מרגיש את השולחן הזה. הנה, אני מחזיק את השולחן, אני מרגיש אותו. למה אתה אומר לי שאין לי שום השגה בשולחן? אז הוא מדבר שאפילו בגשמיים שאנו מגששים בעצמנו, זאת אומרת, כמו החפצים והאנשים, הוא אומר, אין לנו השגה כלל וכלל, בדיוק כמו שאין לי השגה בבורא. תגיד, מה אתה משווה את הבורא לשולחן? השולחן יכול לשים עליו דברים, לגוע בו, למדוד אותו, את הגודל שלו, את החום שלו, את הקור שלו, את כמות החומר שבו. אתה משווה את זה לבורא, הבורא אף אחד לא רואה אותו, לא שומע אותו. אז למה אתה, איך אתה שם את שניהם באותו קטגוריה? זה פה מה שבעל הסולם אומר. תראו כמה שהמחשבה פה היא עמוקה. אז הוא אומר, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובינו, שבעולם המעשה שלפנינו, אינה יותר רק היכרות של הפעולות המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהן, שאלה נותנת לנו סיפוק גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. זאת אומרת, עכשיו למשל מגיע פה על התנור יש שם. מגיע לנו עכשיו פה בחור חמוד כזה כמו יעקב יוסף. הוא יושב פה בשביל שאלות ומדבר איתנו, ואנחנו אומרים, זה אדם נחמד, עושה לי אווירה טובה בן אדם הזה. נו, אז זה אומר שאני יודע מי זה יעקב יוסף? לא, אני יודע שהוא נחמד לי, הוא עושה לי טוב, ונעים לי איתו, ויש לי אינטראקציה טובה איתו, אבל בסופו של דבר מה אני קולט ממנו? רק מה שהחושים קולטים, ההרגשה והשכל שלי. אבל האם באמת אני יודע מי זה יעקב יוסף? לא. בדיוק כמו שאני לא יודע מה זה אלוקות, תבינו כמה זה הולך רחוק. כי בעצם כל מה שאני קולט מהסביבה, דומם, צומח, חי ומדבר, זה רק מה שהחושים שלי קולטים. יש אנשים נכנסים למקום מסוים, אומרים פה נעים לי. למה נעים לך פה? לא, יש פה אווירה טובה, התחיל להגיד לך, כמות התאורה פה טובה, המוזיקה, החום, פה נעים לי. נו, בסדר. אבל זה לא נותן עכשיו פה הסבר ברור למה נעים לך פה. אתה אומר נעים לי מהדברים שיוצאים מהמקום הזה. יוצא מפה חום, נעים לי. יוצא מפה תאורה כזאת, נעים לי. יוצא... אבל מה זה המקום הזה, אתה יודע? לא, אתה יכול להגיד זה, זה נגיד בית כנסת, או זה אולם מסוים. אתה יכול להגדיר את זה, אבל באמת מה אתה קולט מהבית כנסת? רק מה שהגוף קולט. הוא קולט את הגודל של הכיסא ואת החום ואת האווירה של האנשים. אבל שוב, זה פעולות שנמשכות מהבית כנסת. אבל מה זה בית כנסת? אף אחד לא יודע. בדיוק כמו שאני לא יודע מה זה שולחן, אני רק יודע רק מה יוצא ממנו. יוצא ממנו קושיות, כן? הוא לא רך, השולחן קשה, הוא מעץ. יוצא ממנו טמפרטורה מסוימת, גודל מסוים, צבע מסוים. כל זה דברים שיוצאים, החושים שלי קולטים ומגדירים אותו זה שולחן. אבל מה זה שולחן? מה זה עצמיות, הנשמה של השולחן, מה זה? אף אחד לא יודע. אז הוא אומר לנו פה, בעצם תדע לך שכל מה שאתה קולט באנשים שאתה מכיר, ובחפצים שאתה מכיר, ובחיים שלך, זה רק דברים שיוצאים מהם, ואתה קולט אותם. אבל את הדבר עצמו אתה לא באמת יודע מה הוא. כמו שאני לא יודע מה זה חשמל, אלא אני יודע שהחשמל מוציא לי כרגע חום. אבל מה זה חשמל באמת? אף אחד לא יודע. אני רק קולט שיוצא ממנו חום, אז אני מבין שזה חשמל. או אם יש חשמלאי או פיזיקאי, אסביר את זה במושגים קצת אחרים. גלים מסוימים או זרמים מסוימים, במעגל סגור, אבל תכלס, מה זה חשמל? אף אחד לא יודע. אנחנו רק קולטים את הפעולות שיוצאות מהחשמל. עכשיו הוא בכלל מרחיק לכת. תראו שורה שלישית מהסוף, בסוף של שורה. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמות עצמך, גם כן אין לך שום תפיסה והשגה בה. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך אינו יותר, אלא מהלך של פעולות הנמשכות מעצמותך. זאת אומרת, מה אומר לנו פה בעל הסוד? כאילו העיף לנו את כל העולם. אתה לא מכיר, אתה לא יודע מה זה החברים שלך, אתה לא יודע מה זה המשפחה שלך, אתה לא יודע מה זה השולחן, ואתה אפילו לא יודע מה זה אתה. מה? זה נשמע כאילו תמוע, אבל תבינו שזו האמת, זו השגה רוחנית. עכשיו נסביר מה הכוונה שאני לא יודע מה זה אני. הערה, אני רוצה את הקבע הזה כי זה באמת באמת מהותי. הערה 183 למטה, כותב מורנו ורבנו, כבוד קדושת האדמו"ר, אברהם גוטליב שליטא. פירוש, עניין זה מבאר רבנו, כן, מה זה העניין הזה שאני לא תופס את עצמי באמת. עניין זה מבאר רבנו במבוא לספר הזוהר עוד כף, אני תכף אפתח את זה, שאין השגה לאדם במהות של שום דבר. דעיני המהות הפנימית של כל הנבראים כולם, בין גשמיים, בין רוחניים, היא מציאותם באין סוף ברוך הוא. שהיא מחשבת הבורא התברך המושלמת, המקפת את כל המציאות כולה. והנה אין לנו השגה במציאות שלנו עצמנו, כפי שנתונה במחשבתו התברך, אלא רק כפי שמשתלשלת אחר כך במקרים שונים. ופעולות שונות, משתנות בהתאם למצבים של הנברא, שהם בני תמורה ובני חלוף ובני שינוי. אבל בנברא, כפי שכלול בשלמות המוחלטת של הדביקות בבורא, בבחינת אינסוף, דיינו במחשבתו התברך, אין השגה. אני אסביר את הכל, לאט לאט. כאשר הנברא מגיע לגמר תיקונו, שהיא דביקות גמורה שוב בבורא, שאז משווה את עצמו לשורשו במחשבתו, במחשבת שבמחשבת הבורא, אז כי משיג את מהותו שלו, והוא בחינת סוף מעשה במחשבת תחילתו. אני אסביר את זה בכמה אופנים, ואז נפתח את ההקדמה לספר הזה. תראו, הסברנו שהתהליך הולך מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. בהתחלה מלמעלה ללמטה, הבורא מפתח את הכל. יש מחשבתו התברך, שזה נקרא אינסוף. זה כמו, בוא נגשים את זה רגע. פעם נתתי את הדוגמה הזאת על נגר. נגר עכשיו הולך והוא רוצה לבנות איזה רהיט. נגיד הוא רוצה לבנות שולחן סלון יפה כזה. עכשיו הוא מטייל לו בגן, והוא חושב, אני אעשה אותו בגודל כזה וכזה. מחומרים כאלה, מעץ, ואני אעשה לו רגליים מברזל, ואני אעשה לו איתורים מנחושת. וככה הוא מתכנן, וזה במחשבה שלו. בשבוע שאחרי זה הוא לוקח ככה דף ומסרטט את כל הדברים שאיך זה ייראה. בשבוע אחר כך, כבר עבור שבועיים שלושה מהמחשבה הראשונית, הוא הולך לחנויות וקונה את כל החומרים שצריך, מביא את זה לנגריה, ולוקח לו עוד כמה שבועות לנסר ולנגר ולהדביק ולחבר ולהבריג, ויש שולחן. עכשיו, מהרגע שהוא טייל בגן והוא רק חשב על זה עד הרגע שיש שולחן פיזי, לקח איזה חודש וחצי. אבל בזמן שהוא טייל בגן, איפה היה שולחן? במחשבה שלו. עכשיו, פיזית היה שולחן? לא. יש פה תהליך של התפתחות עד שיצא שולחן. עכשיו, הבורא גם כן יש לו תהליך דום. זה נקרא מחשבת הבורא או אינסוף, ששם כולנו נחשבנו. הוא חשב עליו. אלא מה? שבשונה מהנגר, לבורא לא לוקח זמן לפתח משהו. כשהוא חושב, הדבר הזה כבר קיים. זאת אומרת, כשהבורא חשב עלינו, אז כבר אנחנו היינו קיימים בשלמות בסוף התהליך. מה קורה בסוף התהליך? אדם מתקן את עצמו. כן, עכשיו אנחנו, הכל השתלשל מלמעלה ללמטה. מהבורא ירד עולם כתר, עולם חוכמה, עולם בינה, ירד, 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 בסוף נהיה המציאות גשמית. עכשיו המציאות הגשמית הזאת, אנחנו הנבראים צריכים לעלות מתתה לאלה. הנברא צריך לחפש את הבורא. אז הוא מנקה מעצמו את הרצון לקבל, את הרצון לקבל שנברא בתהליכים האלה, ובסוף הוא משיג את הבורא, זה נגמר גמר תיקון או דבקות. אבל עכשיו, כשאני ממש נבראתי, כשיש רצון לקבל גמור, האם זה מחסיר מזה שאני נמצא גם במציאות העליונה? זאת אומרת, במחשבתו התברך? לא. זאת אומרת, אם נדבר על הנגר, אז קודם זה היה במחשבה, ואחר כך זה לקח חודש וחצי ויצא שולחן. אבל אצל הבורא, כשאנחנו עלינו במחשבתו, כבר היינו במצב המתוקן. כבר נגמר הכל, כל התהליך, המשיח והגאולה וכל הגמר תיקון כבר נמצא. זאת אומרת, כשאומרים שלבורא אין זמן, עבר, הווה ויהיה, זאת אומרת שאני נמצא פה עכשיו, בוא ניקח בגשמיות, גם בגיל שנה, גם בגיל 15, וגם בגיל 40, וגם בגיל 100. אני נמצא בכל הגילאים באותו זמן. וגם מבחינה רוחנית אני נמצא בכל הגילאים. עכשיו, מה הכוונה? זה נשמע מאוד מוזר, נכון? אז אמרנו פעם משל מזה על סרט צילום, כן? שאדם מצלם את החבר שלו בבוקר, ואחר כך הוא מצלם אותו בצהריים, אחר כך הוא מצלם אותו בערב. עכשיו הוא מביא לו את התמונות, הוא אומר, אתה רואה, פה צילמתי אותך בבוקר, אתה זוכר, שותית קפה. ופה צילמתי אותך בצהריים, בעבודה שלך, אחד במקום אחר. ופה צילמתי אותך בערב, שאתה בדרך חזרה הביתה. אז נראה, יש זמן, שלוש תמונות מזמנים שונים. אבל אם ניקח את סרט הצילום, מתוך המצלמה, אז אנחנו נראה את שלושת התמונות במקביל. ואף אחת לא, הכל ביחד. או זה כמו שניקח נגיד מסוק. אם אדם עכשיו נוסע בכביש, עכשיו הוא רואה פקק גדול, עכשיו הוא עומד בתחילת הפקק, הוא אומר, וואו, וואו, איזה פקק ארוך. אחרי 10 דקות הוא באמצע הפקק, הוא כבר רואה את הסוף. הוא אומר, טוב, לפחות זה ייגמר עוד מעט. אחרי 10 דקות הוא יוצא מהפקק. אז יש לו כאילו התחלה, אמצע וסוף. יהיה זמן. אבל אם עולה מסוק באוויר, אז הוא רואה את כל המצבים. הוא רואה את כל המכוניות בהתחלה, באמצע ובסוף, באותו זמן. זה קצת לקרב לשכל מה זה אין זמן. מה אני רוצה להגיד בכל הדברים האלה? מה בעל הסולם רוצה להגיד? בעל הסולם רוצה להגיד, תראו, אני פיתחתי אתכם הבורא, הבורא פיתח אותנו כביכול בשלבים. אבל כל השלבים כבר נמצאים אצל הבורא. כרגע קיים אברהם אבינו שעוקד את יצחק, כרגע קיים עם ישראל שיוצא ממצרים, כרגע קיימת השואה, וכרגע קיימת ביאת המשיח. והגאולה. הכל קיים אצל הבורא, אין לו זמן. הכל בא כאחד. אז יוצא בעצם שהמצב שאני צריך להגיע אליו נקרא דבקות, שאני חוזר לאינסוף, ושם אני חווה את כל התענוג. שם אני ממש מרגיש, זה מה שנקרא, צדיקים בגן עדן, יושבים והתרותיהם בראשם ונהנים מזיו השכינה, נכון? אז כבר אנחנו, שנייה, אני אסיים את הנושא, אני אתן לכם שאלות, בלי נדר. אז יוצא, מה אני רוצה להגיד? שהמצב הסופי שלי, אני לא מרגיש אותו, נכון? מישהו מרגיש עכשיו שהוא עכשיו סיים, אין לו קשיים והכל טוב והבורא נפלא והבורא מנהל כל המציאות. זה קשה להרגיש את זה. אבל המצב הזה קיים. איפה המצב הזה קיים, אתם יודעים? ופה השמחה הכי גדולה. המצב הזה קיים בתוכי, כי אני חלק אלוקא ממעל. והמצב שאני כבר מתוקן ושלם, כמו הנגר ש... הוציא שולחן שלם ומוכן, כבר, הוא קיים ברגע זה, רק אני צריך להשיג אותו. איך אני משיג אותו? זה כמו שאני אקח עכשיו בצל, יש לו הרבה קליפות, והליבה שלו נקרא לו פנינה. יש פנינה באמצע שזה הקטע הכי סופי בבצל. עכשיו אני רואה בצל כזה ענק בגודל תפוח כזה גדול. אני אומר לך, תדע לך, בפנים יש לו פנינה. איזה פנינה, לא רואים פנינה, לא מרגישים פנינה. אמר לך, ברגע זה, מה שאתה רואה אותו כזה גדול, בפנים יש לו פנינה. אתה אומר, תקשיב, אני לא רואה שום דבר, זה פה הרבה שכבות. אמר, תתחיל לקלף את השכבות. אז הוא מקלף שכבה ראשונה. אמר, אני לא רואה כלום, הוא רואה עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה. בסוף שהוא גומר את כל השכבות, הוא מגיע לפנינה. לאיזה כדור קטן, קטן, זה הדבר הראשוני של הבצב. אז עכשיו הוא אומר, תראה, לפני 10 דקות לא אמנתי לך, עכשיו אני מאמין לך. אני אומר לו, תראה, אבל לפני 10 דקות הייתה פנינה או לא הייתה פנינה? הוא אומר, הייתה פנינה. אז איפה היא הייתה? היא הייתה באותו מקום, רק לא ראיתי אותה, אותו דבר. הפנינה זה הנשמה שלי. אבל היא, יש לה הרבה קליפות, הרבה רצון לקבל, הרבה גשמיות, הרבה תאוות, הרבה זה. אז לא רואים אותה. כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. זה כמעט כמו להגיד שאלוקים בתוכי. אומרים, כל החיים האלה צריך להשיג אלוקות. איפה משיגים אותה? בתוכי. אם אני אתקן את עצמי מספיק, אני אראה שאני חלק ממנו. אני אתן לכם משל אחר, ואז נעבור לזוהר, להקדמה לזוהר. אדם מרגיש את עצמו, נכון? הוא אומר, אני חושב ככה, אני מרגיש ככה, אני אוהב את זה, ואני שונא את זה. מה זה ההרגשה העצמית הזו? אם אני חלק אלוקא ממעל, למה אני מרגיש דברים שהם לא אלוקות? הבורא לא רוצה לאכול, הבורא לא רוצה לישון. למה אני מרגיש את זה? למה אני מרגיש שאני יכול לעשות משהו בעולם הזה? המשל הוא לים. שמעתי את המשל הזה מרב אריק נבשתי איתה. משל נפלא. הוא אומר, תראה, הים, ממה הוא עושה? ממים. נכון, ים זה מים. מסכימים איתי שים זה מים, נכון? עכשיו, לאט לאט, הים עכשיו רגוע. אני אקח אותו במצב שלב, שטוח ורגוע. עכשיו ככה מתחילה קצת רוח, יבשות במים, יבשה קטנה, עוד אחת, עוד אחת. לאט לאט מתחילים להיות גלים קטנים כאלה, גלילים בים. וזה מתגבר ומתגבר ומתגבר. כבר נהיה איזה גל גדול כזה ורציני. והוא הולך ככה ועולה מעל כל הים ומתקדם ומתקדם. והוא בא לכיוון החוף והוא עוד שנייה מפיל ככה אנשים. ואז אתה עוצר אותו, אתה עושה פריז על כל התמונה. אתה אומר לו, תגיד לי, מה אתה? זאת אומרת, אני גל. מה, ומה אתה יכול לעשות? הוא אומר, אני יכול להפיל פה את כל אלה שמתרחצים פה עכשיו. אני גל ענק וגבוה וחזק. אבל אם עכשיו אנחנו נרגיע רגע את הים, עוד פעם, הגל הזה מה חוזר להיות? מים. אז מה, איפה הייתה הטעות? שהגל התחיל להסביר מה יוצא ממנו, לא מה הוא. הוא התחיל להסביר מה הוא מרגיש, או תיאור שלו. אבל לא מה, הוא תיאר את מה שהוא חווה. אני יכול ואני גדול ואני חזק ואני גבוה, אבל אתה מים. אתה מים. עוד מעט אנחנו נרגיע את הרוח, הים יחזור, אתה תחזור להיות מים, ואז אתה תראה שאתה ים. אתה לא צריך, לא יכול להפיל פה אף אחד, ולא שום דבר. אותו דבר אנחנו. אני בא לפה לעולם הזה, נשמה טהורה. אנחנו אומרים זה כל בוקר, אלוקיי נשמה שנתת בי טהורה. עכשיו אדם קם בבוקר, אומר אני אלך עכשיו, יעשה עבודה וירוויח כסף, והוא הולך, הוא מקבל מעמד ושולט על אנשים, הוא מתחתן, מגדל ילדים, עושה כל מיני פעולות בחיים, ואז אתה בא שואל אותו, מה אתה? אז הוא אומר לך, אני עורך דין מכובד. מה אתה עוד? איך, אני אבא לשלושה ילדים. ומה אתה עוד? הוא אומר, אני בן 50. ומה אתה עוד? והוא מתאר, מתאר, מתאר הכל, חוץ את מה שהוא באמת. כמו הגל הזה. הגל עוד זה אומר, אני גבוה ואני פה. אבל מה אתה? אתה מים. אז יוצא שאני מתאר כל הזמן את הפעולות שיוצאות ממני, שאני בן 50 ואני עורך דין ואני כזה ואני כזה ואני כזה. אבל מה אני? אני לא מתאר. ומה אני באמת? נשמה. חלק אלוק ממעל. מה ההבדל בין השתיים, בין הנשמה למה שאני מתאר? הנשמה היא רצון להשפיע. כל מה שאני מתאר זה רצון לקבל. ברגע שאני אוריד את הרצון לקבל, אני אגלה את הנשמה. הנשמה היא חלק אלוק ממעל, אז אני אגלה את האלוקות. וזה מה שהקבלה מדברת. אנחנו ברשותכם נקדיש עוד איזה 10 דקות בסדר לשיעור. אתם בסדר עם זה? אוקיי, אני אנסה מאוד להיות מדויק. אז עכשיו אנחנו נפתח רגע את ה... אתם יודעים מה? בואו נקרא את סוף הקטע, נפתח את ההקדמה לזוהר ונראה איך שם הבעל הסולם והרבי מסבירים את הדברים. אז בעמוד קמ"ג קודם, בואו נסיים את הקטע. ואתה תוכל להשכיל בנקל, אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה הם גם כן ריאליים וממשיים. אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. משום שיש לעוסקים בהם סיפוק גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו גם כן, רק היכרות של פעולות המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של האור העליון אם הם משיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל. כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל המציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. זאת אומרת, הוא אומר לך, תראה, כמו שהסברתי לך עד עכשיו, שאתה לא משיג לא את הדומם ולא את החי, ולא את הצומח, ולא את החברים שלך, וגם לא אותך, כמו שאתה לא משיג מה זה חשמל, אתה רק קולט את הפעולות. אז אותו דבר, כל חוכמת הקבלה מדברת על הבורא. עכשיו, נכון שבבורא אי אפשר לתפוס כלום, אז מתארים רק את הפעולות. עכשיו, תגיד, אבל אני רוצה יותר, אתה לא צריך יותר, למה? כי כל המשוער והיוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. אם הבורא זה מה שהוא גילה, זה מה שאנחנו צריכים. כמו שלא תתעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית, לכף ידו. כי 5 האצבעות מספיקות לו בהחלט גמור. זאת אומרת, אף אדם לא קם בבוקר ואומר אני רוצה עוד אצבע, נכון? זה לא קורה. כי אם הבורא ברא לי 5 אצבעות, זה מה שאני צריך. אותו דבר, אני... גם אם אני חושב שאני צריך יותר, אני לא צריך, כי חוכמת הקבלה נתנה את כל מה שהבורא גילה. הבורא גילה לנו את עצמו בצורה מסוימת, המקובל השיג את זה בכל הקומה, והוא נותן את זה. וזה כל מה שאני צריך, כל מה שלא אני צריך, כל מה שהנבראים כולם צריכים. עכשיו תשאלו, מאיפה אדם ייקח את ההשתוקקות הזאת לאור השם? הרי זה דבר שהוא מעל הטבע, כן? אדם בטבעו הוא רצון לקבל, הוא לא רצון להשפיע כמו הבורא, אז מאיפה הוא ייקח עכשיו רצון להשפיע? אז התשובה היא, קודם כל הרצון להשפיע היא בתוכי, זה הנשמה שלי. ואני יכול למצוא אותה, זה דבר נעלם, כן? בעולם הזה זה דבר נעלם, עולם אישו נעלם. אני יכול למצוא אותה על ידי סביבה שתראה לי אותה. לכן כל הקבלה כל הזמן אומרת סביבה, סביבה, סביבה. זה נקרא רב, ספרים וקבוצה. יש לי ספר שכל הזמן מראה לי את הנשמה שלי, את האלוקות. יש לי חברים שמראים לי את זה, ויש לי רב שמראה לי את זה. וזה יכול לגלף את כל קליפות הבצל עד שאני אראה בעצם את האלוקות בכל דבר. קודם כל אני צריך למצוא את הבי. זאת אומרת שהאם אני צריך למצוא את האלוקות בי, כל זה מסע פנימי של כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא מדברים פה על דברים, זה מסע פנימי לעבודה נפשית מרתקת, עבודת החיים שלנו, למצוא את האלוקים שבי. עכשיו בקצרה אנחנו נראה מה הספר, הקדמה לספר הזוהר בעוד כף אומרת, ונמשיך לינר בפעם הבא בעוד, בדף קוף מום ג' בערכים הגשמיים, בשמות הגופנים שבספרי הקבלה. אז אני יודע שאין לכם את זה, אבל תקשיבו ותשמעו את זה, זה מאוד יפה. אני אקרא את כל האות וכמה מהערות והביאורים ונסיים את זה. אז בהקדמה לספר הזוהר בעוד כף. אז מסביר בעל הסולם פה, אני לא אוכל לעשות את כל המהלך שהוא הסביר עד עכשיו, אבל זה יספיק לנו להבין את הדברים. ואחר כל המתבהר, נפטרה לנו השאלה א' ששאלנו, מה מהותנו? זאת אומרת, הוא פתר פה מה המהות של האדם. כי מהותנו, מהות זה עצם האדם, כן? הרוחניות, הנשמה שבי. כי מהותנו היא כמהות כל הפריטים שבמציאות, שהיא לא פחות ולא יותר מהרצון לקבל, אלא לא כפי שהוא מזדמן לנו אתה במציאות הבית, שהוא הרצון לקבל אך לעצמו. כרגע, הרי מה המהות שלנו? זה כביכול כל הסביבה. אבל אני קול את הסביבה מהרצון לקבל, כן? אני עכשיו מגדל, אדם מגדל נגיד סתם צמחים, כי הוא נהנה מהמה שהצמחים נותנים לו. אווירה וריח ופירות. אדם קנה בית, כי הוא נהנה מזה שיש לו קורת גג. אדם הולך לעבוד, כי הוא נהנה מהמשכורת וכן הלאה וכן הלאה. מפתח קשרים חברתיים, וכל דבר שהוא עושה, הוא חווה את המציאות מהרצון לקבל. אז הוא אומר, תדע לך שכל מה שהמהות שלנו זה מה שאתה קולט מהסביבה, רק לא בצורה של הקבלה הזאת. אלא, כפי שעומד וקיים במצב האלף באינסוף ברוך הוא, דהיינו בצורתו הנצחית, שהוא לקבל על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. אמרנו שמחשבת הבריאה נקראת אינסוף, כמו המחשבה שהייתה לנגר. מה הנגר חשב? על שולחן. איפה השולחן? לא קיים, יהיה קיים. במחשבת הבריאה כבר הכל קיים. והמצב המתוקן שלי שהנשמה גלויה מול הבורא וחובה אותו, זה קיים עכשיו. זה נקרא רצון להשפיע שבי. חלק או לא כשבי. זה קיים עכשיו. והיא מקבלת את כל התענוג מהבורא. רק שאני צריך לנתק את הרצון לקבל ממני, ואז אני בעצם מרגיש את זה. זה נקרא מצב מתוקן, זה המהות שלנו. ואף על פי שעוד לא הגענו לזה בפועל, ועדיין אנו מחוסרי זמן, מכל מקום אין זה פוגם במשהו בעיקר מהותנו, זאת אומרת הנשמה אלוקאי, נשמה שנתת בי תאורה, היא עדיין תאורה, היא עדיין מושתמת, היא עדיין מקבלת את כל התענוג מהבורא, אף על פי שאני לא הגעתי לזה עכשיו. משום שמצבנו הגימל מתחייב לנו בהחלט גמור מצד מצב א', לפיכך כל העומד להיגבות כדבוי דמי. זאת אומרת, אם אני אמור לגבות את זה, להגיע לגמר תיקון ולקבל אור אלוקות, כולנו נגיע לשם. אז זה כבר כגבוי דמי. ויותר מזה אומר לנו, מחוסר זמן הנחשב לחיסרון, הוא רק במקום שיש ספק של משהו. אם ישלים את הצריך, להשלים באותו זמן. וכיוון שאין לנו שום ספק בזה, הרי זה דומה עלינו כמו שכבר באנו למצב הגימל. ואותו הגוף בצורתו הרעה ניתן לנו כעת, גם הוא אינו פוגם את מהותנו. להיות הוא וכל קנייניו עומדים להתבטא לגמרי, כן, כמו שכתוב שבאחרית הימים, אחרי 6,000 שנה, אלוקים ישחט את מלאך המוות, את הרצון לקבל, את העץ הרע. הוא ישחט אותו. אז הוא אומר, כל מה יחד עם כל מערכת התאומה שהיא מקודם, וכל עומד להישרף כשרוף דמי. אם אמור להרוג אותו, הוא כבר נחשב כהרוג. ונחשב כמו שלא היה מעולם. אמנם הנפש המלובשת בגוף ההוא, הנשמה שלי, כן, שמהותה היא גם כן בחינת רצון בלבד, אלא רצון להשפיע, שהיא נמשכת לנו ממערכת ד' עולמות הביאה לקדושה, היא קיימת לנצחיות. כי צורה זו של רצון להשפיע היא בהשוואת הצורה לחי החיים, מי זה חי החיים הבורא, ואינה כלולה חס ושלום, ואינה כלל חס ושלום בת חילוף. ותשלום העניין הוא להלן, טוב, לא משנה פה מה שאומר, אז בקיצור, מה אנחנו רוצים להגיד? שהנשמה שלנו היא הייתה תמיד, היא קיימת והיא תהיה תמיד. היא קיבלה תמיד, היא מקבלת והיא תמיד תקבל את התענוג הכי טוב שיש. רק שכרגע אני לא משיג את זה, אבל זה קיים גם עכשיו. וזה המטרה של החיים, ועל זה חוכמת הקבלה מדברת. להשיג את מה שיש בתוכי כבר. ולכן אנחנו צריכים להפסיק לחפש את התענוג מבחוץ, ולחפש את התענוג מבפנים. הכוונה היא שאני צריך להפסיק לחפש תענוג מלקבל, אלא מלהשפיע. אם אני חושב עכשיו שהאושר שלי יגיע כשאני אקבל את המשרה הזאת, או כשאני אגמור את הספר הזה, או כשאני אתחתן, או כשאני אגמור את התלמוד תורה, או כשאני... כל אחד איפה שהוא מונח, שאני אקנה אוטו, או כשאני אקנה זה, או כשאני... זה כל זה תלוי בדבר בחוץ, ברצון לקבל. מתי נגיע לתכלית ולאושר? שנתחיל להפעיל את הכל מבפנים. ואני רוצה רק לקרוא כמה שורות פה מהרבי שליט"א, כי זה פשוט יפהפה מה שהוא כתב. והערות וביורים על עוד כף שמה, בהקדמה לספר הזוהר. הוא אומר, ולכן המהות של כל אדם היא צורת הרצון לקבל שלו, כפי שכלולה במחשבתו התברך המכונה אינסוף. כן, במקור, לפני שהיה מלמעלה ללמטה, מה שהתחיל איתו אינסוף, שכולנו חלק לא קיימל, זה המהות שלנו. איפה היא? היא פה. היא פה. רק שאני לא מרגיש אותה. דהנה כל אחד מאיתנו כלול במחשבתו התברך, שחשב בעת פגיעת המציאות להטיב לנבריו. אבל כיוון שמחשבתו התברך אין שום פגם, אלא היא שלמה בתכלית השלמות, כי כל אחד מאיתנו מצוי שם בצורה מושלמת של גמר התיקון, מטעם שהקדוש ברוך הוא אינו זקוק לכלי המעשה. כן, לא כמו הנגר, הוא צריך לקנות, לעשות, אבל הוא לא צריך את זה, אבל הוא חשב והכל קיים. ואצלו העבר וההווה והעתיד משמשים כאחד, ועל כן מיד שחשב להיטיב לנבראיו, נוצרה כל המציאות, מציאות הנשמות כלולה במחשבתו התברך, מקבלת את הטוב והעונג. ועל כן נמצא שכל אחד מאיתנו כלול במחשבה ההיא, כמו כאשר הוא כבר מתוקן על מנת להשפיע. הוא מקבל את כל הטוב והעונג. וזוהי המהות של כל אדם. המהות של כל אדם זה לקבל. אבל מה לקבל? את אור השם. והוא כבר מקבל אותו עכשיו. וזוהי באמת מציאות בלתי משתנה, כי הצורה של הרצון לקבל של כל אדם, כפי שהיא במחשבתו התברך, היא נצחית. עכשיו, מה כל הדברים האלה אומרים לנו? תקווה. תקווה, יש פה תקווה, כי אנחנו כאילו סובלים כל החיים האלה. והתקווה היא שאני יכול ליהנות עכשיו, פה, בחיי חיותי. רק צריך לשנות את הפרוגרם, את התוכנית. ברגע שאני משנה את התוכנית מקבלה להשפעה, זהו. רק מה שהדבר הזה נעשה בשלבים, הבורא לא מתגלה לנו ברגע אחד, ואת השלבים האלה לומדים בחומת הקבלה, ולכן זה מאוד תכליתי ומאוד מעשי ומאוד יישומי, וחייבים להשיג את זה, ותודה על האלה, יש לנו את הרבי שליט"א, יש לנו את הספרים, יש לנו את הקבוצה, ונגיע לזה, נגיע לזה כמה שיותר מהר בעזרת השם. סליחה לכולם, כן, אני חושב ש...